הגענו לדף סמכת עמוד בית, חמש שורות מלמטה. בני רב יידיש נפק אליו האושטרה, דאב הכתיב בי פלגה באגר פלגה בהפסד. יצא להם שטר אחד אחרי מות אביהם. הכתוב בו שאביהם קיבל עסקה על מנת שיתול פלגה באגר, חצי הרווח עם העסקה תצליח, ופלגה בהפסד יהיה, ועיסה בחצי ההפסד עם העסקה תיקשל. שלא כתוב שם בשטר שרב יידיש יתול שכר תרחה על התעסקות שלו, אז יש פה בעיה של ריבית. אז אמר רב, הרב יידיש גבר רבו, ואיסור על אין שאלו אבי ספי. הוא אדם גדול, לא היה מאכיל איסור לאנשים, כלומר, ודאי לא היה גורם לאנשים לחתור. אם השטר מתפרש כפשוטו, כי בעצם הסכים לעבוד בחינם עבור בעל ממון, בגלל החלק שהלווה לו, זה הכשיל אותו בקבלת ריבית. לכן צריך לפרש לשון השטר באחד משתי דרכים. ככה, מה נפשך? אי פלגה באגר, תרי טילטה בהפסד. אי פלגה בהפסד, תרי טילטה באגר. זה הכוונה. הרב יידיש קיבל עצמו אחד משני, או לזכות בחצי הרווח, או לשאת בחצי ההפסד. כלומר, מה נפשך? מה הזכות שנתונה ביד הרב יידיש לבחור? יכול היה להגיד ככה, אם יסכים לזכות בחצי הרווח על הצד שהעסקה תצליח, והמשקיע יקבל את החצי השני, אז בעצם יקבל המשקיע על עצמו לשאת בשני שליש ההפסד, על הצד שהעסקה תיקשל. והרב יידיש יישא בעצם בשליש. אז מכיוון שרק שליש מערך העסקה נחשב הלוואה, בעצם יפי זה, רק שליש מהעסקה נחשב הלוואה לרב יידיש, כי לא נושא באחריות אלא לשליש. ובכל זאת רב יידיש זוכה למחצית הרווחים, שהם יותר מה שמגיע לו. אותה תוספת בעצם זה השכר שהוא מקבל. או הפוך, או יפלגה בהפסד. אם ירצה בעצם רב יידיש לשאת בחצי ההפסד, יזכה בתרתי דבגה, ייקח בעצם שני שליש מהרווח. בכל מקרה, הוא מקבל פה משהו עבור ההתעסקות שלו. ואין פה בעיה שריבית. אמר רב קלמרית אלה שמעתי, קם את רב זיב מן הארדה ואמר לי, דין מה רב יידיש תובל עמו בצירבה. אולי הוא טבע לי פיתו בציר איתו, אולי קיבל טובת הנה אחרת, משהו מינימלי, כפי שדיברנו, והרי אמר רב נחמן אחר כרבי יהודה, שאפילו קיבל המתעסק טובה קטנה, כמו טבע נימו בציר וכולי, אז זה כבר העסקה מותרת. אמר, להביא לך את הכל, אמר לא, הרי לא נאמר שלך כרבי יהודה, אלא שיטה התמר. כל מה שלמדנו בדף הקודם, רבי יהודה, רבי יוסי, בנו, רבי שמעון בן גמליאל, זה שכולם הלכו בשיטה אחת, אבל לא דווקא שהלכה כמותם, כולם מתבססים על הנחה שכן הוכחים בעסקה, ולא יצריכו לשלם להם מתעסק שכר משלם על תרחו. אבל לא דווקא לך כרבי יהודה, לך כרבי שמעון מיוחאי, שהוא אומר שחייב מתעסק, חייב לשלם למתעסק, שכר משלם. הכנה מסתבר, ככה גם מסתבר, תלו אותם אחי, אם לא תגיד ככה, למה למי עכשיו למאמר, הלכה, הלכה, למה הרב נחמן היה צריך להגיד, הלכה כפלוני ועוד הלכה כפלוני וכו', היה צריך להגיד, למה הלכה כרבי יהודה, דמי כן מכולו, דמי כן מכולם. אלא סך הכל הוא רצה להגיד שיש פה שיטה. הוא רוצה להגיד שכל הקולות שלהם נאמרו בשיטה אחת, אבל למעשה הלכה כרבי שמעון שהוא מחמיר ומצריך לשלם למתעסק את שכרו משלם, כמו שאמרנו. דרך נוספת לערוך עסקה בלי להיכשל באיסור, אמר רב, מותר שליש בשכרך, הרי זה מותר. כלומר, מי ששם עגל ומוסר אותו לרועה לגדל אותו, וסיכמו ביניהם שקיבל לרועה חצי הרווח ויישא בחצי ההפסד, ואמר בעל עגל לרועה, כאשר עגל יגדל וישביח, רק מה שיתווסף על ערכו עד שליש מערכו עכשיו נחלוק בשווה. אם יתווסף יותר משליש מערכו, תיתן אותה מותר שליט. כל מה שנוסף על יתרה השליש, אז זה מותר. יש פה בעצם שכר על זה, עסקה זו מותרת. אבל שמואל אמר עכשיו, למרות שיכול להיות שלא יתייקר העגל בסוף, יותר משליש מדמיו. בכל מקרה, בשעה שבעצם נערכת העסקה, קיימת אפשרות שיתייקר, ולכן השכר הזה, לאפשרות שיתייקר, זה מספיק כדי שהעסקה תהיה מותרת. אבל שמואל חולק, שמואל אמר, לא מצא מותר שליש, אם לא נמצא לבסוף רווח יותר משליש, ילך לביתו ריקן. אלא אמר שמואל לא, בכל מקרה בעל המון קוצץ לו דינר, חייב לתת לו איזה דינר בשכרו, שיקבל שכר ודאי בכל מקרה. הוא אומר, מה רב לא סובע, אז הגמר מקשה על רב, וכי סבר רב, אין קוצצים לו דינר. ואמר רב, ריש עגלה לפתום מהמי לב, דאמר למותר שליש בשכרך. רב אמר, הרי ראש העגל ינתן למפתם, כלומר אדם שמקבל עליו, אדם שמקבל עגל למחצה, שכר ומחצה הפסק, לטפל בו, לפתם אותו לקראת שחיטתו, נותן את הראש עבור שכר עמלו מזונו, ושבח פיתום הוא חולק בשם עם בעל העגל. האם אין רב מדבר במקרה שאמר למותר שליש בשכרך? אז בעצם אומר רב שאם אין לבסוף שבח יותר משליש, איתו לא מפתם את ראש העגל בשכרו, הרי שגם רב מסכים שנותנים לו איזה משהו. עומד בו לו דקה מולה, אם מותר שליש, אי ראש עגל לפתום, מה פתאום, העסקה מותרת. בין אם אמר לו, בעל העגל רואה שיקבל רק מותר שליש בשכרו, על האפשרות שאכן יהיה פה יותר משליש, ובין אם אמר למפתם שאיתו רק את ראש העגל, בשני המקרים הוא מקבל, אז לא נכון, רב באמת חולק על שמואל. ובעצם אפשר להגיד, כי גם הרב מותר שליש בשכרך, מותר כגון דית לי בימה לדידי, הכוונה יש לה גם נוראי עצמו בימה שלו. גם בלי בימת העסקה הוא צריך לתרוח לטפל בבימתו. אז אין פה באמת תרחה כל כך גדולה. דאמרין שהרי אנשים רגילים לומר, גבל לתור, גבל לתור, עד שאתה מגבל לש סובין וסעורים במים, לתת אותם למאכל לפני שור אחד, אתה יכול לעשות זה כבר לשני שברים בלי תרחה נוספת. מכיוון שהרועה בעצם לא תורח עבור בימת העסקה, תורח מרובה, אז יש להקל בשכר הזה שמותר שליש בלבד, למרות שזה יש אפשרות שלא יתייקר, אבל זה מספיק שאין פה תרחה מרובה. רבי אלעזר מהגרונה יזב עם בימה, הוא קנה בימה, ויעב לי להריסה, הוא מסר אותו להריס שלו, כדי שיפתם אותה, ויזכה בחצי הרווח, או יישא בחצי ההפסד. ומפתם אלי, פיתם אותה הריס, ויעב לי ראי שבא, נתן לו רבי אלעזר את הראש בשכר עמלו. ויעב לי פלגה רווחה, גם נתן לו כמובן חצי מהרווח. אמרה לי, דוויתו, אשתו של הריס אמרה לבעלה, אם משתתפים הבעד, אם משתתף עם רבי אלעזר בהשקעה, בעצם מראש תשלם בכיסך חצי מהמעות לרכישת הבהמה, יעב לי להמי על יד, הוא ייתן לנו לא רק את הראש בעצם, את העלייה בשכר, את העלייה כולה בשכר תרחכה. נקבל יותר. אז אזל בא מבעדי, אז ככה הוא עשה הריס, בהלך, יש לו קנה בהמה בשותפות עם רבי אלעזר, פיתם את הבהמה, לבסוף כשבאו לחלוק, פלגי מעלייתה, הוא חילק חצי מעלייה, לא נתן את כולה להריס, אמר לי, תעלה פליג לרישה, אז עכשיו אמר רבי אלעזר להריס, בואו נחלק עכשיו גם את הראש, אמר לי, אשתה כמעיקר הנעמי לא, מה עכשיו, שהשתתפתי איתך ברכישת גוף הבהמה, לא תיתן אפילו כמו בראשונה, בתחילה נתת לי את כל הראש, עכשיו למה לא תיתן לי את כל הראש? אמר לי, עד הנזו זה דידיאבו, עד עכשיו המאות היו שני, מכיוון שקיבלת על עצמך לשאת בחצי ההפסד, נעשו חצי המאות בעצם הלוואה אצלך, אילו אבי יבין לך תווי פוטו, מחזיק הריבית, לא הייתי נותן לך מעט יותר מחלקך את כל הראש, אז זה נראה כמו ריבית כמו שאמרנו. לכן אתה צריך להוסיף לך את הראש, כשכרתי לך, ולהשת, עכשיו אין פה ריבית שותפן, אנחנו שותפים בהשכבה. לא ליווית ממני כלום, הרי ביחד השקענו בזה. אז מה אתה יכול להגיד, למה אני נוסיף לך משהו? בכל מקרה, מה כאמרת, תרחן התווי פוטה, תרחתי יותר בכל מקרה. רק אני הוצאתי את הבימה למירה, והכנסתי אותה חזרה נרפת וכולי. אז גם בלי חשש ריבית, בעצם מגיע לי שכר עבור הטרחה הזאת, זה לא תביעה נכונה. אמרים שהרגילים אנשים לומר, סתם אריסה למרי ארר כמשבד נפשי, סתם אריס, אכן משבד עצמו לבעל הקרקע, שהוא אריס אצלו, לתולי ראייה, להביא לו בעצם מירה לבהמתה, ושלא יצטרך בעל הקרקע לשאת, ולרכוש בעצם מזון לבהמותה בשוק, מכיוון שנהוג שאריס תורח מעט בחינם עבור בעל הקרקע, אז אין לך מה לבקש שכר על שטיפלת באותה בהמה, שחציה שלי. או ביאן עסקאות מבעל הבהמה לרועה, תנו רבנן, שם בהמה לחברו, עד מתי חייב לטפל בה? מי ששם בהמה, הוא מוסר אותה לחברו כדי שיגדלנה למחצית שכר, לא ייתנו ביניהם מפירוש, עד מתי יגדל אותה? אז עד מת חייב הרועה לטפל בה, לפני שרשאי לחלוק את הרווח ולעזוב את העסקה, סום חוסומי בעתונות, אם דבר בעתונות חייב לטפל בין עד שימלאו להן 18 חודש, בגודרות, כלומר כבשים או עיזים, עד 24 חודש, אם בא לחלוק בתוך זמנו, לפני הזמן שנקבע, חברו מעכב עליו. אבל אינו דומה טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת. כלומר, לא דומה טיפולה של שנה זו הראשונה לחיה, אלא טיפולה של שנה אחרת. בשנתה השנייה, בעצם הבהמה זקוקה למזונות מרובים יותר. אז למה נאמר, אבל, מה יבל דקאמר? אלא באמת, לפי שאינו דומה, חברו יכול לעכב עליו, כי אינו דומה טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת. כיוון שמנהג מגדלי בהמות למחצית, הוא לטפל בהן גם בשנה השנייה, עד חצי השנה בהתאמות והצופה בגודרות, כמו שאמרנו, 18 חודש או 24 חודש, כך קיבל לעבורי בסתם. ומכיוון שהטיפול בשנה השנייה קשה מהראשונה, בעל הבמה יכול לעכב את אף שלא יפסיק לפני כן. תניא איידך בריתא אחרת, השם בהמה לחברו, עד מתי חייב לטפל בוולדות? אז בדקה, אם דובר בבהמה דקה 30 יום, בגסה 50 יום, רבי יוסי אומר בדקה 3 חודשים, מפני שטיפולה מרובה. מהי טיפולה מרובה? מפני ששיני השבלה דקות, קטנות וחלשות, לא מסוגל לתלוש עשב ולאכול, אלא זקוק לאמו, שתאכיל אותו ולאדם שהמורגל לטפל בוולדות. מכאן ואילך, אז נוטל מחצה שלו, וחצי מחצה בשל חברו. אם מוסיף הרועה לגדל את הוולדות אחרי הזמנים שאמרנו, נוטל הרועה את המחצה שלו, חצי הוולדות המגיע לו מכוח חלקו בעסקה של האמהות, וחצי מחצה שבחשל חברו. ונוסף לכך, גם מחצית של הוולדות השייכות לחברו, בעל הבימות נשאר בעצם בידו, מהתווילך בתור עסקה כמו אמהות שלהם, והוא זכאי לחצי השבח שיעלה למחצית הזאת. רב נשיא בר גדה, הוא קיבל במה לגדלה למחצית שכר, וטיפל בוולדותיה יותר מהזמן שהוא חייב, על פי הברייתא, שקל מחצה שנוטל את מחצית הוולדות עבור חלקו, בעסקה של האם, וחצי מחצה בשל חברו, הוא לקח חצי מהשבח שעלה למחצית השנייה, שהיא של חברו, בעל האם, כמו שהברייתא. באו לפני רב, בא שותפו, שהוא תבע אותו לדין לפני הבאי, אתה קם את הבאי, אמר לי, מן פלג לחמת, הוא אמר, רב נשיא, מי חילק לך? מי שם לך את הוולדות והחילק אותה בשווה, כדי שנוכל לומר שחלק פלוני הגיע לחלקך, וחלק השני שייך לבעל האם ונעשה קרן העסקה החדשה, ייתכן שלא נשומו יפה, לא הריחו יפה את השווי, ואין החלוקה קיימת, ומילה בעצם נשאר בשניכם, שותפים בוולדות, בשווה, לא תיקח יותר מזה, תיתור רק חצי מהשווה של כולם, ועוד מקום שנהגו לגדל, וחוץ מזה, נהגו מקבלי בהמה, בעסקה לטפל גם בוולדות, עד שיגדלו, ותנן במשנה, מקום שנהגו לגדל, אז יגדילו. כלומר, ישות הוולדות ביד הרועה, עד שיהיו גדולים כמנהגם, ובסוף מחלקים אותם בשווה, לא היית לא רואה בחלק של חברו שום דבר. לכן בגלל תנאי מי, אני יש לחזור ולשום מכל הולדות עכשיו, הוא יחלק בין שניכם בעצם שווה בשווה. עוד מעשה, הנו תראי כותאי דבור איסקה בעד ידי, שני כותים שהיו עשו עסקה יחד, אז ילחד מניו, לך אחד מן פליק זוזי בלא דעתי דר חברי, חילק את המעות שקיבל מהעסקה בלי דעת חברו, לקח את הכסף שחילק את זה בלי שחברו ידע מזה, השקה את המעות שעלו לחלקו, את החצי שלו בעצם, בעסק נוסף, והרוויח בו. בסוף ביקש ליטול לעצמו את כל הרווחים שהיו בעסק הנוסף, כיוון שהעסק נעשה רק בחצי שלו, רק במעות שלו. אבל חברו לא הסכים לכך, טען שהוא זכה לחצי מהרווחים, כיוון שהחלוקה בעצם לא נעשתה באישורו, אז הוא עדיין שותף עם המעות. עד הוא לקם את הרפאפה, אמר לרפאפה, לחבר שמתנגד לחלוקה, מי נפקא מינה? הרי אחרי מה אנחנו זוזי כמעט דפר לקדם, הרי מעות בכל מקרה נחשוב תמיד כאילו שכבר נחלקו, הרי הם לא צריכות שומה, זה לא כמו חפץ שצריך לשום אותו. לכן מי שהסתיים עסק הראשון, הרי רשאי שותף לקחת חלק המעות שלו, גם בלי ידיעתך, ולעשות עם זה מה שהוא רוצה. לשנה, שנה אחרת, זבון חלו ועד ידע, קנו השניים יחד בשותפות יין, עדה למכור אותם לאחר זמן ביוקר. כמה ידע, כמה אחר, עכשיו זה חברו, כלומר לא הראשון שעשה, שחלק את המעות בלי ידיעת חברו, אלא חברו. זה שחלק לבדו, חברו של זה שחלק לבדו את המעות, השני, פליג די בלא דעת ידע חברי, עכשיו הוא חילק את היין בלי דעת חברו, אחרי זה מחר את חלקו ביוקר ורוויח, ועכשיו הוא רוצה את כל הרווחים לעצמו, בא עוד פעם לרפאפה, אתה לוקם את הרפאפה, עכשיו הפעם הזאת, אז החבר השני בעצם, הוא תובע אותו לדין, אמר לרפאפה לשותף, מן פליג לך, מי חילק לך, כלומר, עוד פעם פסק כנגדו, אמר לי ככה, זינן דבטר דידיקה, אתי מרמה, אני אומר שאתה רודף אחריי, תמיד פוסק כנגדי, אמר רפאפה לא, כי אגב, במקרה הזה שבעצם אתה מפקפק בבית הדין, שפוסק נגדך, ודאי צריך להודיע, ודאי צריך להודיע, להסביר את הפסק הדין. בשנה שעברה, כאשר שותף שלך חילק את על דעתו זוזי מעות, מי שהקלטה ומשק לחסרי, האם נתן לעצמו מעות טובות, וניח לעצמך, וניח לך מעות חסרות, מעות לא טובות, הרי כסף זה אותו כסף. הוא לקח חצי מהכסף, אין פה מעות טובות ולא טובות. אבל חמרה, לגבי יין, הוא יכול להיות שאם חילקת את היין, בלי ידיעתו, לקח לעצמך את החלק הטוב שביין, והוא לקח לה, הוא השארת לו את החלק הרע שביין. כולם מיד דייק את הבאסים ויקה לא באסים, כולם יודעים שיש יין טעים ויש יין לא טעים. לכן זה שונה מכסף. ועכשיו כבר מביא את זה יותר גוף, אמר רב נחמן, זוזי כמעט דפליק דם, מאות נחשבות כבר, כאילו כבר נחלקו. לכן השותף רשאי לחלוק אותם על דעת עצמו. הני מלבל תווה ותווה ותקולי ותקולי, כל זה מאות טובות כנגד מאות טובות, או מאות כבדות, שאינם יוצאות כל כך בשוק כנגד מאות ולא, כלומר זה אותם סוג מאות. אז באמת הם כמעט דפליק דם, אבל תווה ותקולי, אם שותף לקח את המאות הטובות וניח לחברו מאות הרעות, אז כמובן לא. החלוקה הזו כמובן בטלה, כמו חפץ, כמו יין, שיש בסים, איקה בסים ואיקה לא בסים. רב חמה, עוד הלכה שמחלקת בעצם מאות לשאר חפצים, זה ריבית רגילה. רב חמה, הווה מוגר זוזי פשיטה ליום, הוא היה מזכיר זוזים תמורת שכר של זוז פשוט ליום. הוא חשב שהם בזה איסור ריבית, כמובן זה איסור ריבית. קלו זוזי את הרב חמה, מאותיו של רב חמה ירדו לטמיון, לכאורה כעון שור על זה שהוא הלווה בריבית. הוא סבר מה ישנה אמר, הוא חשב מה זה הבדל, מה הבדל בין זה למעדר. כלומר, כמו שמותר להזכיר כלי, כך מותר להזכיר מעות. ולא היא, מר הדהד רבין, המעדר, הוא מוזכר, המעדר מוזכר, הוא חוזר בעצם לחברו בעינו, לבעלה בעצמו, כמו שהוא, אין הסוחר מקבל כהלוואה, הוא מתחיל לפרוט שוויו, ואם עבד באונס וכולי, הסוחר פתום משלם את דמיו. לכן עכשיו הכלי, כל הזמן בעלות לא מזכיר, אין פה הלוואה. וידי הפחת ועוד במעדר ניכר הפחת שהוא נבחל ומתקלקל בגלל השימוש בו. לכן זכאי המזכיר בעצם לקבל תשלום מהסוחר כנגד הממון שהוא מפסיד. אבל כאן, זה לא עד רבינם, הרי מעות גם אם יפסרו בתורת שכירות, אז לא חוזרות בעצמן לבעלים, הרי הסוחר משתמש בהם ומחזיר מעות אחרות. לכן נחשבת המעות באחריות הסוחר ובעלותו הגמורה. והשכר שהוא נותן בעצם מזכיר זה ריבית ולא ידי הפחת. וגם אם היה מחזיר את המעות עצמם, הרי אין פה שום פחת, אז על מה הוא משלם? לכן זה ריבית גמורה. אבל יש עוד אופנים שאפשר לעשות כאילו לעקוף את איסור ריבית. אמר רב, אשר לי לאיניש למימר לי לחברי, מותר גם לומר לחברו, הילך ארבעה זוזי ועוז ולפלניה זוזי. אני אתן לך בעצם, אתן לך ארבעה זוזים, ובשכר הזה שארבעה זוזים, תלווה לפלוני מאות. למרות שהמלווה נוטלת אותם ארבעה זוזים כשכר על ההלוואה, אבל מותר. למה? כי לא עשרה תורה, אלי ריבית הבאה מלווה למלווה, ולא ריבית שניתנת למלווה על ידי אדם אחר. ועוד אופן אמר רב, אשר לי לאיניש למימר לי לחברי, שקי לך ארבעה זוזי, והם אלי לפלוני לא עוזבן זוזי. תאמר לפלוני להלוות לי מאות. כך ארבעה זוזי, תגיד לו להלוות לי מאות. מה הייתה? מה? שכר אמירה קשה, כסך כלום מדובר על שכר אמירה למלווה, ולא על עצם ההלוואה. כי עד אבא אמר, דאבא מר בריידר הפאפה, ושקיל אוגנה דקיר המקרא, היה נוטל בעצם עיגולי שעבה, מסוחר שעבה, ואמר לי להבור, היה אומר לאביו, אוספין אוזוזי, אז הלווה להם, לאותם סוחרים מאות. אמרו לרבנן, לרב פאפה, אחיל ברי דמה ריבית, הבנו של הרב אוכל ריבית, כלומר מתפרנס עם ריבית, אמר לו כל קיאה ריבית אני אכול, כל ריבית כזו שיוכל, כלומר אין פה ריבית. לא עשר התורה לריבית הבא מלווה למלווה, אך השכר אמירה כזה שקיל, סך הכל, הוא נותן רק שכר על אמירתו שהלווה לו, על אמירתו לי שהלווה מאות את הגרי השווה, ובזה כבר מותר כמו שאמרנו. משנה נוספת באמצע סמכתת עמוד ב', אומרת המשנה, שמים פרה גדולה וחמור וכל דבר שהוא עושה ואוכל, כל, או חמור גדול שרואים למלאכה, כל דבר שהוא עושה ואוכל, כל ששכר מעשה מספיק לחסות ההוצאות המזונות שלו, ומסרים אותם לרועה לטפל בהם בתורת עסקה, למחצה, למחצה, כלומר שיחלוק עם בעל הבהמה בשבת השבח שתשבח בדמים ותבלדות, וגם יישא בחצי הפסדים. אין צורך להוסיף לרועה שכר עמלו ומזונו, כי הרועה רשאי להשתמש בהם למלאכתו, ושכר המלאכה הוא מכסה בעצם את הוצאותיו ושכר עמלו. מקום שנהגו לחלוק תבלדות, אז מיד. מיד כשהם יכולים לאכול בכוחות עצמם ולא זקוקים לטיפול של אדם מומחה, אז חולקים מיד. במקום שנהגו לגדל יגדילו, במקום שנהגו לגדל את הבלדות, עד שהוא גדולים לגמרי ולא לחלוק אותם מיד, אז יגדילו. הרועה לא יכול לקוף את הבעלים לחלוק אותם לפני כן. רבן שאומר גם לא אומר שמים עגל עם אמו, ושיח עם אמו, ועושים אותם ביד רועה שיגדלו יחד עם האם, באופן הזה לא צריך לשלם לו שכר עמל ומזון. המשנה מסיימת במשהו אחר, הוא מפריז על שדה, הוא מרחיב בעל השדה על שדה, הוא מרבה את השכר שהוא גובה מחוכר השדה בעבור הלוואה שהוא מלווה לו, ולא חושש משום ריבית. ומה בדיוק הכוונה בהוראה האחרונה של המשנה? נראה בגמרא, הגענו לקראת סוף סמכתת עמוד ב', ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.